D'accord. היות שאנחנו נמצאים סמוך ונראה לאחד הימים שלכאורה לא כתובים בשום מקום ועשו מזה חג מאוד חשוב. זה יום ט"ו בשבט. ביום שני זה יחול יום שנקרא יום ט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה מט"ו בשבט. מה יש ביום הזה? יש אומרים לזה סגולות נפלאות, מדברים, כאילו זה יום כיפור. אלה אנשי התקשורת יודעים לעשות כסף הרבה. זה הם עושים לכם, מה יש, תעשה, מה יש. זה הולך לצדקה. זה חלק מהדברים שאנשים באים, מספרים סיפורי מעשיות, תורמים מהאנשים. לכאורה, באים אנשים אומרים, תשמעו, אתם סוחטים כספים סתם. זה לא סתם, אם זה הולך למקום קדוש, הולך באמת לעניים, אז מה אכפת, מה תגיד, אבל הוא מרמה. כופים על הצדקה. יש חלק מכפיית על הצדקה, גם לספר סיפורי מעשיות, כדי שאנשים יתרמו. אנשים קשה להם להוציא כמה פרוטות מהכיס שלהם. אז הם מספרים, עושים לך סגולות, כדי להוציא את הכסף הזה. אבל כל זה בתנאי שזה הולך למטרות קדושות, בצורה אמיתית. כסף זה שהולך באמת לאנשים עניים, מסכנים ובאמת חולים וכדומה, טוב עליהם ברכה. אבל אם עושים את זה כדי לאסוף כסף ולוקחים את זה לעצמם, אז זה חוץ מה שמרמים גם גוזלים. אבל לא על זה אני באתי להגיד עכשיו. באתי לדבר על נושא אחר. אנחנו יודעים שביום שני זה חל יום ט"ו בשבט. מרן כתב את זה רק במקום אחד, כותב, יש כמה הלכות, זה לא רק מקום אחד. הזכרנו את זה כבר בהלכות תרומות ומעשרות, נפקא מינה גם לגבי עורלה וכמה דברים שאמרנו. לפי מה שאומרת הגמרא, ביטו בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמיים, כאחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמיים, בית אלה אומרים בט"ו בו. לנו המשנה אומרת, מסכת ראש השנה, ארבע ראשי שנים הם. אבל אל תחשבו שארבע ראשי שנים כולם שווים. ארבע ראשי שנים מים, אחד בניסן, ראש השנה למלכים, באחד באלול, זה ראש השנה למעשר בהמה, באחד בט"ו בשבט, באלף בשבט, על יבד בית שמאי, זה ראש השנה לאילן, כדבר בית שמאי, בית אלול מט"ו בו. ואילו ראש השנה אלף בתשרה, שם כל באי העולם נידונים, שם זה בראש השנה לשנים, לשמיתים, לאבלות וכדומה. אלו הם ארבעה ראשי שנים, אבל לא כולם זהים. בראש השנה של ראש השנה בתשרי, דנים את האדם. זה יום הדין. שם זה יום הדין, אנשים מתפללים כל היום, מתפללים, כדי שמע תפילתנו, אחרי זה עשה את אמת תשובה. אבל שאר ראשי שנים האלה, הם נפקא מינה בהם לעשות מהם מי יודע הסיפור. אלא הם בסך הכל זמנים שמתחילים בהם השנה. דיינו, דוגמה לכך, אני אתפוס ואסביר קצת. באחד בניסן ראש השנה למלכים. מה פירוש ראש השנה למלכים? היו כותבים תאריכים. התאריכים היום אנחנו כותבים לבירת העולם. אז כולם כותבים 5,000 תשפ"ג לבריאת העולם. אבל בזמנם היו כותבים את זה לפי מלך. מלך שמלך, עושים כך וכך שנים למלכות. כמו אצל במגילת אסתר. ביום השלישי למלכותו, שנה השלישית למלכותו, וביום השביעי, הכל כתוב שם, הכל למלכות אחשוורוש. למה? לכבוד המלך היו כותבים לפי המלכות. עכשיו, מה שייך כאן לומר, שנה. לפעמים המלך, הוא נהיה, זה לא לפי שנות העולם, שנות העולם זה א' בתשרי, אבל המלך, בחרו בו בטבת, נהיה מלך. אבא שלו מת, הוא נהיה. את המלך, הוא נהיה המלך. עכשיו, ממתי מתחילים למנות אותו? אז אומרת הגמרא, 30 יום בשנה, חשוב שנה. אז אם הוא בא למלכות, ונקבל את המלכות שלו, 30 יום קודם א' בניסן, דיינו מתמיש אדר, אתה קורא כבר עד ניסן, זה שנה אחת. זה נקרא ראש השנה למלכים. אז הם אומרים, שנה אחת למלכות, מתחיל ראש חודש ניסן, והלאה, שנה שנייה. אפילו שרק 30 יום בשנה. 30 יום בשנה חשוב שנה, פחות מזה לא. אז זה היה שם, היו יודעים זה לגבי שטרות וכדומה, אדם כותב שטר מאוחר, שטר מוקדם. אז זה היה לשנים אחד בניסן. לעומת זה, באחד באלול, ראש השנה מעשר בהמה. אדם שיש לו בהמה, עשירי הקודש, הם מכניסים אותו לדיר, כל מה שגדלו במשך השנה, מכניסים את כולם במשך השנה, צריך לאסר. את הבהמות, אדם שיש לו עדר, צריך לאסר אותו. מביא אותו ונותן את זה לכהן. עכשיו, את העדר הזה, עשירי הקודש. כל מה שנולד במשך השנה, מאחד באלול שנה שעברה, עד אחד באלול השנה, נכנס לעשר. מעשרים אותו, ולא מהרביבים, אלה שגדלו אחר כך, שנולדו אחר כך, ואלה שנולדו לפני, אלא מהשנה הזו, שנה בשנה. מה שנולד לפני א' באלול ששנה שעברה, שם צריך לעשות מעשר בפני עצמו. אלה מעשרות שמעשרים עם הבהמות שנגדלו לפני זה, שנולדו לפני. אבל אלה שעכשיו עושים אותם מא' בתשרי, מא' באלול עד א' באלול, זה נקרא ראש השנה למעשר בהמה. ואילו באחד בתשרי, זו שנה לשנים ולשמיטים ולעבלות. כאן אנחנו מונים לבריאת העולם, תפשין פי ג' מתי מתחיל? מראש השנה עד ראש השנה. וכן אנחנו עושים לשנים, לשמיטים ולעבלות. שמיטה מא' בתשרי עד א' בתשרי, כמו שנה. השנה היא כבר א', שנה ראשונה לשמיטה. מתי זה התחיל? מראש השנה. וכן לשנים ולשמיטים ולעבלות. יובל, אין לנו היום יובל לצערנו הרב, אבל שהיה יובל זה מתחיל מראש השנה לראש השנה, א' בתשרי עד א' בתשרי. ואילו בט"ו בשבט, ט"ו בשבט זה משהו אחר, זה ראש השנה לאילן. מה הפירוש? כל הפירות שגדלו משנה שעברה עד ט"ו בשבט, יותר נכון, מה שלא גדלו אלא חנתו. חנתו הכוונה שהתחיל להוציא פרח, פירות. התחיל את התחלת פרי. אז כל הפירות שחנתו, כל האילנות שחנתו לפני ט"ו בשבט, דענו עכשיו, אתה הולך לה, יש לך אדם, יש לו עצים, ומסתכל, העצים האלה, הם חנתו, דענו, הוציא קצת פרח וכדומה, לפני ט"ו בשבט. אתה לא יכול לעשות אותם עם פירות שגדלו אחרי זה. אלה, יש להם מעשר, איזה מעשר זה? זה מעשר עני, שייך לשנה שעברה. שנה שעברה זה שנת השמיטה. שנת השמיטה זה מעשר עני. לכן אתה מפריש מעשר עני. ואילו אלה שחנתו לאחר ט"ו בשבט, שיחנתו לאחר ט"ו בשבט, אתה הולך ורואה שהוציא תחילת פרח, מפרישים מהם מעשר שני. מעשר שני שהיה בית המקדש, שם זה לירושלים, היום מחללים את זה. לכן בשנות א' ב' ד' ד' של השמיטה זה מעשר שני. ואילו בשנות ג' ו' של השמיטה זה מעשר עני. לכן יש לנו נפקה מינה לזה. אז ט"ו בשבט זה לא איזה מין חג לאילנות. ט"ו בשבט זה זמן שצריך לדעת את הזמנים כדי לעשר אותם וכדומה. אבל זה מה שהביא מרן ביורה דעה. יש עוד הלכה, כותב מרן, שאם גזרו תענית, אז אומר מרן בהלכות תעניות, גזרו תענית, אומר, וחל ביום ימים שאין מתענים בהם, מונה אותה מרן גם כן, אומר בט"ו בשבט. גם כן, לא גוזרים תענית בט"ו בשבט. מדוע לא גוזרים תענית בט"ו בשבט? לא בגלל שזה יום טוב. כיוון שהמשנה קלטה את כולם בארבע ראשי שנים, ובארבע ראשי שנים האלה אין תענית, שזה ראש השנה, ראש חודש ניסן, ראש חודש אלול, אין תעניות. אז גם ט"ו בשבט אין בו תענית. זה טעמו. זה טעמו של מרן, שכותב שלא מתענים ביום ט"ו בשבט. ולכן, נפקא מינה, שבוע הבא, ביום שני, יש הרבה אנשים שבימי השובבים, אנחנו יודעים, השובבים התחילו מפרשת שמות עד בעזרת השם עד פרשת תצווה. כמו שהרב אמר מקודם, נשארנו עוד שתי שבועות. דיינו, שובבים זה ראשי תיבות, שמות, והערה בו שלח, יתרו, משפטים. אלה השובבים. ששנה מעוברת, יש עוד. תרומה תצווה. תת. שובבים תת. האמת היא שזה לא דווקא, זה בשביל תיקון הברית. אדם שלא לא עלינו נכשל בעבירות החמורות האלה, או בעבירות של, של, של קדושה, אז צריך זה אבון מאוד חמור. ויש איזה עונשים מאוד חמורים. בזוהר הקדוש כתוב עליו דברים איומים. לכן אדם צריך להיזהר מאוד בכל מיני מראות בישין וכדומה. שזה אנחנו כל הזמן צועקים נגד המכשירים המטונפים האלה, הם מחטיאים את הרבים, אדם לוקח את המכשיר הזה ומסתכל, לפעמים קופץ, או שהולך בכוונה ומסתכל לדברים אסורים, או שבאים קופץ איזו תמונה לא טובה ולא יפה, הדברים האלה יבואו לאדם ויוציא אותו מהעולם הזה ומהעולם הבא. מורה כל מיני מראות אסורות, כל מיני דברים אסורים, ואז המוח שלו מתחיל להשתבש, מתחיל להשתגע, אין לו קדושה, אין לו טהרה, תפילתו לא תפילה, לימוד תורה הוא לא מבין, יש מסך מבדיל בינו לבין הקדוש ברוך הוא, גם כי יזעק והשווה הסתם תפילתי. וכתוב שעל האבון החמור הזה, יש רואים שאין לו תיקון בכלל. אין דבר כזה, אין תיקון. בכל התורה יש תיקון, אין דבר כזה. גם מי שעובד עבודה זרה יש לו תיקון. אבל שאדם לא ייכשל בזה. ואם אדם חס ושלום, חטאת נעורים, נכשל וכדומה, רבנו ארי כתב תיקונים לזה, ויש תיקונים. ואחד התיקונים שאומרים שכדאי שבימים האלה, בין שני וחמישי, אדם מקבל לעצמו תענית, ומתענה בשני וחמישי של שובבים, ואז יש לו תיקון גדול לחפרה. זה גם כן, כיוון שיעבידו מצרים בני ישראל בפייך, זה היה גם כן זמן של יציאת מצרים ממצרים, זה היה בגלל החטא הזה. לכן, לכן רגילים לעשות שובבים שני וחמישי שאדם מקבל תענית. לא תמיד התענית זה דבר חשוב, זה דבר טוב. לפעמים אדם, נו, מה יהיה בסוף? מה יהיה? לפעמים מהתענית הזו לא שווה כלום. למה לא שווה כלום? זה שאדם לא אוכל ולא שותה, אבל, נו, רבותיי, לא להפריע, אתם מפריעים לי. נו. ולכן, לפעמים התענית הזו אין לו שום ערך. למה? אדם יתענה, עייף, הולך לישון, קם בלילה, הייתי בתענית. מי ביקש לך את התענית הזו? תענית זה זמן שאדם בתענית, אז הוא לא אוכל ועוסק בתורה. שעיקר התיקון האמיתי של כל העבירות וכדומה, זה לימוד תורה. אם אתה לא לומד תורה עם הארץ, לא עם הארץ חסיד, לא שווה כלום. אדם הולך, מקדיש את זה את היום הזה ליום תורה, יושב מהבוקר עד הערב, יושב ועוסק בתורה. יש נוהגים לעשות תענית דיבור, קוראים תהילים מהבוקר עד הערב, דבר טוב, אבל גם כן, זה, תקרא תהילים, מה יצא, המארץ יהיה, לא יהיה לו כלום. לך להשקיע את עצמו בלימוד תורה, יקדיש את זה ללימוד תורה. לכן במקום שיש תיקון יותר טוב, תענית דיבור. תענית דיבור זה דבר נפלא ביותר, שתיקון של כל העבירות של האדם, זה שב, זה גם תיקון של לא מדבר לשון הרע, לא מדבר בית הכנסת, ולא מדבר באמצע התפילה, ולא באמצע השיעור, ולא כלום. שותק. גם האונה מאליהם צדק תדבר. מה אומרתו של האדם בעולם הזה? מה יעשה? אומנם, אליהם. לא תדבר. יכול, אפילו בדברי תורה, תאמר צדק תדברו. לדבר בדברי תורה ולא לדבר בדברים בטלים. לכן במקום זה קוראים תהילים. עושים לך שלושה פעמים קוראים זה, תופס את כל היום. במקום שאדם יישב ויגיד לו, הולך תלמד גמרא. הוא לא לומד, לא מבין. תלמד תהילים. אבל מי שיכול ללמוד גמרא, יקדיש את זה ללמוד תורה וכדומה. דבר נפלא. עכשיו, לכן עדיף, תענית דיבור עדיף יותר מתענית של אכילה. תענית אכילה, אז מה? אם הוא לא אוכל, אז מה? מה זה? כן, מה יש? למה, אתה חייב לדבר בעבודה? תענית דיבור. לא לדבר זה גם כן מעלה גדולה. כשאדם לא מדבר, מעלה גדולה. גם בעבודה, מה רע בזה? אדם בעבודה לא מדבר, מה רע? שאלו אותו שאלות, איזה שאלות בהלכה? שאלות בהלכה? עובד באוטובוס זה הכי טוב, מה יש לו לדבר הנהג? עם מי ידבר? עם הנוסעים, עם מי? יושב בשקט, זה הכי טוב בשבילו. לא נסעתי נסיעה מבני ברק, הנהג, מילה אחת לא דיבר, מתחילה עד הסוף. מה יש לו? לא צריך לדבר, שמה ידבר? מה? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדורו. למה? בדיבור מעלה אותם? מה, הוא מעלה אותם בדיבור? יעלה אותם, מה בידיים, מה הקשר? לא לדבר, כן מלאך? מה רע להיות מלאך? לא, לא, מי שמתרגל זה מצוין. תתרגל, תראה שזה יהיה לך בקלות. יש אומרים שחיי אדם תלויים בדיבור. קוצבים לאדם כך וכך מילים, זה החיים של האדם. טוב. לצמצם בדיבור זה כל השנה. בימים האלה תענית גמורה. לא חייבתי, אתה רוצה אל תעשה, אני אומר לך מה כדאי. תתחיל, כדאי לך, תרוויח. גם בט"ו בשבט תעשה את זה. תתחיל מהרגע. טוב. עכשיו, זה טוב יותר טוב מטענות, אבל אדם שרגיל שני וחמישי רוצה להתענות, שבוע הבא זה כבר ט"ו בשבט. לא יתענה בזה. כך כותב, והגאונים כתבו, שאכל ט"ו בשבט ביום שני, בתענית, לא יתענה. מי שקיבל על עצמו ואמר כבר בתחילת שובבים, אמר אני מקבל על עצמי כל שני וחמישי עד סוף שובבים להתענות, והוא לא ידע שט"ו בשבט באמצע, יעשה התרה. לך אצל חכם, יפתח לו בפתח והתרה, ויעשה התרה לאותו יום, והשאר יעשה כמו שהוא רגיל. אז זה נקרא ט"ו בשבט, הוא עניין גדול, אבל מה זה העיקר ט"ו בשבט? אני חושב שהזכרתי את זה כבר בשיעורים שעברו. זה נפקא מינה גם לגבי אילנות. ראש השנה אל האילן, לא שכפי שאנשים טועים, וחושבים, דנים בשמיים על האילן, כמה פירות יהיה באילן וכמה יהיה עם דרכו של האילן. זה לא נכון, מפני שזה שונה. הגמרא אומרת, בארבע פרקים העולם נידון. דהיינו, נודנים את העולם ארבעה זמנים בשנה. מה הם? באחד בתשרי דנים את האדם עצמו, את כל מעשה. באחד בניסן, זה דנים, זה, סליחה, בעצרת, דנים על פירות האילן. דנים על פירות האילן. בחג, נדונים על המים. אז אם כן, מתי דנים כמה פירות יהיה וכדומה? זה בעצרת, דיינו בשבועות. אז מה שייך כאן ט"ו בשבט? ט"ו בשבט זה ראש השנה יחיד רק בשביל נפקא מינה. פירות שחנתו לפני ט"ו בשבט, פירות שחנתו לאחר ט"ו בשבט. אבל זה לא שדנים את האדם, דנים כמה פירות יהיה. ולכן יש שנוהגים לעשות אי רצון על הפירות וזה. אז זה לא נכון, זה לא הזמן שלו, זה לא שייך על זה. יש רק דבר אחד שיש אומרים, שכדאי לברך ולהתפלל שאדם יזכה לאתרוג מהודר. שאדם יתפלל על האתרוג, למה? מפני שהאתרוג הוא שונה מכל האילנות. מה שונה בו? מצד אחד יש לו דין פרי, אילן, מצד שני יש לו דין ירק. מה ההבדל ביניהם? יש לנו מעשרות. יש מעשר ראשון, מעשר ראשון, תרומה גדולה, תרומת מעשר, מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני. אמרתי מקודם שתרומה גדולה ותרומה גדולה ומעשר ראשון, כמעט תמיד אנחנו עושים את זה. זה כל שנה, חוץ משמיטה. אבל מעשר שני ומעשר עני, זה תלוי בשנים. בשנת תעבדה זה מעשר שני, בשנת דהיינו ג' ו', מעשר עני. מתי זה מתחיל? לפירות, ט"ו בשבט. זה ראש השנה. עד עכשיו, כל הפירות שחנתו לפני ט"ו בשבט, שייכים לשנה שעברה, זה שנה של מעשר עני, ולמה שהחניתו זה מעשר שני. אבל זה ט"ו בשבט, מתי שחנתו ולא חנתו. אבל לא כן האתרוג, האתרוג הוא לא קשור בחניתה. חניתה זה התחילת הוצאת פרי. באתרוג תלוי לכיתה, כמו ירקות. אם אדם לקט את האתרוג לפני ט"ו בשבט, היה אתרוג באילן. ליקט את האתרוג הזה, כתף אותו לפני ט"ו בשבט, זה שייך להם שנה שעברה. כתף אותו לאחר ט"ו בשבט או בט"ו בשבט, זה שייך לשנה הבאה, דהיינו, שנה ראשונה של השמיטה. ינפקא מינה לגבי לכיתה. לכן, יש כאן לעניין האתרוג שיש לו דין מיוחד. לכן אשרו להתפלל, אם אדם רוצה שיזכה לאתרוג טוב, אז יתפלל יהי רצון שיזכה אותו הקדוש ברוך הוא לאתרוג טוב וכדומה, לקראת שנה הבאה, לקראת סוכות, שיהיה לו אתרוג טוב. זה כתב את זה הרב עיני שכר, ואמר, עלה בדעתו, שאדם שרוצה שיתפלל לאתרוג שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו בכך. אני קצת תמה על המנהג הזה. למה? לא תמה, אתה נכון, יש לי חילוק גדול. אנחנו יודעים, שם אצל האשכנזים באירופה, לא עליהם אתרוגים. אין שם אתרוגים, אתרוגים לא גדלים. האתרוג גדל בארצות החמות. בארצות הקרות, כגון באירופה, בכלל אין שם עצים, אין שם פירות. אין שם זיתים, למשל, לא גדלים בכלל באירופה. וכן כמה פירות, שהם לא יודעים אפילו מה זה. יש מביאים מוכיחה שתוספות שהיו באירופה, הם לא ידעו מה זה זית, לא ראו מעולם זית. לכן הם מסתפקים מה הגודל, איך זה נראה ומה זה נראה. אנחנו רגילים לזה, ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש גם חמשת משבעת המינים זה זיתים. אבל לא כן באירופה, ארצות קרות, יש להם פירות קרות, שהן ירקות יותר, תפוחי אדמה וכדומה, אבל אין להם את הפירות שצריכים שמש. לכן אתרוגים אין באירופה. לא כן בארצות החמות, כגון בתימן, ששם זה חם מאוד, שם האתרוגים היה בשפע, אוכלים אותם כמו שאוכלים פירות רגילים. לכן אצל האשכנזים היה סיפור גדול להשיג אתרוג. תשמעו שם סיפורים, שהיה לו רק אתרוג אחד לכל בני העיר. ואחד מסע את נפשו, הגאון מווילנה היה אומר שאני מוכן למסור את כל העולם הבא שלי בשביל אתרוג, מי שיביא לי אתרוג, לברך עליו בסוכות. עד כדי כך, לאתרוגים לא היו להם. לכן יש שם סיפורים גדולים. לכן אדם מתפלל שישיג אותו, ישיג אתרוג. אבל אנחנו היום בארץ ישראל, במציאות שלנו, יש אתרוגים בשפע. רק מה? זה עולה בכסף. אז זה לא עניין שלא יהיה לך אתרוג. אתה רוצה בכסף, אתה יכול לקנות הכל. הכל נקנה בכסף. אתה יכול לשלם על אתרוג, הכי מהודר שיש, תשלם 1,000 שקל, 2,000 שקל, יתנו לך. אז מה אתה מתפלל? מה שייך להתפלל? תתפלל שיהיה לך כסף. מה אתה מתפלל שיהיה לך אתרוג? אתרוג, לך לחנות, תמצא את זה. לכן, לא מוצא שום עניין שאדם צריך להתפלל על אתרוג במיוחד. שיתפלל שהוא בעצמו יהיה כמו אתרוג, מהודר, הנה כן אמת. אבל לעשות את זה סיפור גדול, לברך על האתרוג וכדומה, נו, לא חושב שזה כך. אבל איך שלא יהיה, אמרתי כבר שט"ו בשבט הוא לא יום טוב. רק מה לעניין זה שלא אומר בבידוי בכלל. אלא מה? הכניסו מנהג שבמשך הזמן נכנס המנהג הזה ונכנס כאילו הלכה למשה מסיני, זה כאילו מצוות עשה דאורייתא. דיינו אוכלים פירות ביום ט"ו בשבט. האמת היא, אם זה ראש שנה לאילן, אז יש לאכול רק פירות של עץ. אבל מה מביאים לך? תברך העץ, תברך האדמה, תברך שהכל, תברך זה, ויש מביאים לך כל מיני סוגים. בספר חמדת ימים, שלא ידוע מי חיבר את זה, הוא עשה מזה סיפור גדול. הוא אומר שיש שלושה סוגי פירות יש בעולם. שלושים סוגי פירות. 10 מינים פירות שלהם, שהפרי נאכל, וגם מה שבפנים נאכל, כולו נאכל. יש פרי שבפנים נאכל, בחוץ זה קליפה, כמו שקדים ואגוזים. ויש שבחוץ זה, בפנים לא נאכל, בחוץ נאכל. ויש שאוכלים את הכל. 30 עשה מזה, 10 מינים כאלה, 10 מינים כאלה, 10 מינים כאלה, שזיפים מבחוץ נאכל, וכן, פירות האלה שבפנים יש פרי, ואילו בחוץ יש פרי, בפנים יש גרעין. יש לך את כל הפירות שיש לך גרעינים בפנים, מישמיש, שזיף, וכדומה. אז הוא אומר, אלה פירות שהחיצוני זה הנאכל, הפנימי לא נאכל. ויש שהפנימי נאכל, שקדים, אגוזים, ואילו הקליפה לא נאכלת. ויש שאוכלים את הכל, תפוח, אתה אוכל את כולו. נכון שיש שם גרעינים קטנים, אבל עיקרו. אז הוא מביא שם ועושה מזה סיפור, הוא עושה לך 10 סוגים כאלה, 10 סוגים כאלה, 10 סוגים, ואומר, כל אחד יברך על זה, ויברך על זה, ועשה מזה פלפול גדול. האמת, זה פלפולים, זה כאילו מי יודע מה. ויש שם גם בעיה מה שהוא כותב. מה הבעיה? הנה אחד אמת, טוב שאדם יוכל. בירושלמי כתוב, שעתיד אדם ייתן דין על מה שרואה עיניו ולא אכל. אדם, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, הוא לא ברא בשביל להפוך אותו לכלום. לאכול מפריה ולשבע מטובה, בעיקר מפירות ארץ ישראל. אדם כאן בא לארץ ישראל, זה כאן הוא הקדוש ברוך הוא, לבוא לארצנו הקדושה, ולאכול מפירותיה, לאכול מפריה ולשבע מטובה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל, זה לא רק לשבת כאן עם המחבלים ולהתקוטט איתם, אלא מה? נתן לנו את ארץ ישראל גם לאכול מפריה ולשבע מטובה. לכן יש מצווה לאכול מפירות ארץ ישראל. אז אדם אוכל, וכתוב בירושלמי, שעתיד אדם ליתן, תן דין על מה שראוי עיניו ולא אכל. אתה לא משבח את הקדוש ברוך הוא, לא בגלל תאווה שאדם אוכל. לא תאווה. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. בשביל מה? בשביל לתת אותו שיתרכב? הפירות האלה נתנו לאכול בפריה. תאכל, תברך על זה, תברך לבוא פרי עץ, תתקן את התיקון של העץ הזה. לכן יש עניין לאכול מפירות, בעיקר פירות ארץ ישראל. זה מצווה גדולה, גם לברך עליהם. אדם לא יכול שכל הזמן יאכל פירות, לפחות פעם בשנה תאכל. לכן יש בירושלמי כתוב, חכם אחד, היה לו עושה ארנק, ושם כל פעם שם מטבע. כל יום יש לו עודף, שם את זה שם. למה? הוא אומר, זה קופה לפירות חדשים. כל פרי חדש שהוא רואה בשוק, קונה אותו, בא מברך עליו, בורא פעת, בורא וכדומה, וברך שהחיינו. זה דבר חשוב. עכשיו, זה כל השנה. אבל אין אדם יכול כל השנה ללכת לחפש פירות. ט"ו בשבט, לך תחפש פירות מיוחדים שאוכלים אותם, ותברך, בורא פרי עץ, בורא פרי, ואם אתה רוצה גם האדמה, אבל העיקר זה בורא פרי עץ. אלא, ולכן, הפירות הם שאוכלים אותם, פירות מיובשים, שאוכלים למשל כל מיני פירות מיובשים, שזיף מיובש וכדומה, מיובש זה גם, מבויש. אתה אוכל פרי, זה נקרא פרי, אתה אוכל סתם, מי יודע כמה תולעים יש בו, וכמה חומרים יש בו, זה בכלל לא בריא. אדם אוכל שם ולא יודע כמה זבובים וכמה זבובים היו שם וכמה תולעים, אוכל וחושב שהוא קיים בזה איזה מצווה. אתה על כל תולעת ותולעת, השם הרחם. והפירות המיובשים האלה, מלא תולעים יש בהם. גם אם אדם פותח, זה אומר, אני לא רואה תולעת. תסתכל היטב היטב, תראה הרבה תולעים. כותב הרב פרי חדש. לפני שאדם מדבר על הלכות ברכות, על זה לברך העץ, על זה לברך האדמה, על זה שהכל, על זה. שידבר על זה שלא לאכול תולעים, שיש פירות מנוגעים מאוד מאוד תולעים. נכון שבמתי שלימדתי הלכות תולעים, אז הסברנו שלא כל תולעת זה איסור, יש תולעים שמותר לאכול אותם, מתי שזה גדל בתלוש ולא פירש מהפרי, וגדל בתוך התלוש, אין בזה דין שרץ השורץ על הארץ. ולכן מעיקר הדין זה מותר באכילה. אבל מי יודע, מאיפה אתה יודע, זה לא פירש? אתה לא יודע. לכן, רוב הפירות האלה הם מיובשים, הם באים מבחוץ, ולפעמים יש בהם תולעים, כל שכן, ששמים אותם ככה בתבזורת, כמה זמן זה היה ככה, בצורה כזו, באים זבובים על זה, את כל הלכלוך, את כל הטינופת, ואדם אוכל, וחושב שהוא מברך את זה. למה תברך על פירות כאלה? אל תברך על פירות מיובשים. תברך על פירות חדים, חיים. שזה פרי חדש שבא לעולם. אבל זה לא פרי חדש, פירות סתם. תוכל, אני לא אמרתי שלא. אבל אין בזה שום עניין לברך על זה וכדומה. אבל יש כאן בעיה אחרת. אנחנו יודעים שיש דיני קדימה בפירות, באכילה. יותר נכון בברכות. שלפעמים הם מביאים לפנים, לאדם, מביאים כל מיני סוגי פירות וכל מיני מאכלים. לא יכול מה שבא לו אוכל. מברכותיו של אדם ניכר אם הוא תלמיד חכם. ואדם רוצה לדעת, אם השני תלמיד חכם, אתה רוצה לדעת, תראה מה הוא מברך. הייתה אישה אחת, חכמה גדולה, והייתה ידענית גדולה. זו היחידה שרבי יוסף חיים היה עונה לה תשובות. הייתה שואלת שאלות ועונה לה. והיא הייתה עשירה גדולה. קראו לה הרבנית פחה ששון. משפחת ששון הם עשירים גדולים שהיו בהודו, והם היו עיראקים, אבל היו הלכו להודו, והם עשירים גם היום, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ייתן להם להמשיך את השפע. אז היא הייתה אישה מאוד חכמה, ידענית. הייתה יודעת שולחן ערוך בעל פה. את כל שולחן ערוך יודעת בעל פה. כשהיה בא איזה גבאי, או איזה תמיד, כביכול תמיד חכם, עם ג'לביה ועם גלימה דרבנן, לאסוף כספים לטובת עניים מארץ ישראל וכדומה. וכל אחד חושב, יש לו זקן ארוך, לבן, חושב שהוא מי יודע, הוא גאון הגאונים. אבל היא יודעת, לא כולם תמיד חכמים. יש חיים זקן, אבל חוץ מהזקן אין לו כלום בתוך מי המי, בתוך הפה אין לו שום דבר. שאל אותו הלכות, מתעלם. או שמוכל לך סתם, לך מותר, אסור, אסור, מותר, ככל אשר יעלה על, על היד. אבל היא יודעת הלכות. מה הייתה עושה? שאתה רוצה לדעת, אם הוא תלמיד חכם, אז באמת יתרום לו טוב. אבל אם הוא אמר, סתם טיפש, מה פתאום שיתרום לו? יכול להיות שהוא גנב, לוקח לעצמו. ניתן לו כמה פרוטות, אבל לא ניתן לו משהו משובח. בעלה הוא לא היה תלמיד חכם, היה סוחר גדול. אבל היא הייתה למדנית. היא הייתה תמיד מביאה לשולחן, זאת אומרת, שהאורח, מביאה כל מיני סוגי פירות, וכל מיני עניינים, שמה על השולחן, שיהיה ככה שולחן מלא. ומסתכלת, בצד, מסתכלת איך הוא יעשה דיני קדימה. על מה הוא יברך קודם? אם יברך על פי ההלכה, הוא יברך מה שבא לו, אוכל, זולל, מברך על זה, מברך על זה, אוכל, לא יודע בין ימינו לשמאלו. והייתה מסתכלת, אם הייתה רואה שהאדם הזה יודע, לוקח את מה שצריך לברך ראשון, ואחרי זה מה שצריך בשני, ולוקח את זה, והולך לפי הכללים, אתה אומרת לבעלה, עדה, חכם, זה חכם גדול, לך תן לו הרבה כסף. השני, אבא, זקן ארוך עם שכל קטן, והם אוכל, לוקח, זה, אוכל, אוכל, מברך על זה, חוזר מברך על זה, מברך כאן שחיין, מברך, אוכל, בלגן גדול. טוב, אז סתם, תן לו כמה פרוטות שיצא, שיעזוב את הבית. אתה יודעת איך ללכות ברכות. מברכותיו של אדם ניכר אם הוא תלמיד חכם. אז מה באמת צריך לדעת? צריך לדעת כאן, כלל. יש לנו דיני קדימה. מה הם דיני קדימה? שמים על השולחן כל מיני דברים, אז יש... והתורה, רבותינו אמרו, שכל המוקדם לארץ, מוקדם לברכה. דהיינו. והתורה נאמר, ארץ, חיטה ושעורה, פירות שימחו בהם ארץ ישראל, ארץ, חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש. מה כתוב כאן? ארץ, חיטה ושעורה, דהיינו, חיטה, היא הקודמת לכולם. לכן, למשל, יש לפניך עץ, ויש לפניך מזונות. וזה המזונות האלה, זה מפירות, מחיטה. לכן תברך קודם על המזונות. מדוע? המזונות האלה, זה משבעת המינים שהיא ראשון לארץ. לא כל מזונות צריך להקדים. יש לך אורז, אורז מנגן מברך עליו מזונות. לא צריך להקדים אותו. אורז הוא לא, זה אדמה, זה בכלל לא משבעת המינים. אז לא צריך להקדים אותו, תברך קודם משבעת המינים, לא שייך בכלל. לא בגלל שזה מזונות, כמו שיש הרבה אומרים, מגע אש. מגע זה מזונות קודם, הוא לא קשור לזה בכלל. זה מזונות, מפני שבדרך כלל מזונות זה מחיטה. לכן חיטה קודמת לכל. זה דבר ראשון. אז ארץ חיטה או שעורה, חיטה היא קודמת. שעורה לא תמיד קודמת. למה? מפני שכל המוקדם לארץ מוקדם לאל ברכה. שם מביאה הגמרא ואומרת, שני חכמים היו, ואחד לקח והתחיל לברך על הפרי קודם מזונות, אחרי זה ברך על יש שם ענבים או צימוקים, ברך עליהם בורא פרי העץ, וכן על זה הדרך, בסוף ברך על התמר, ועל הזית ועל התמר. והשני דילג, ברך מזונות, לקח תמר, ברך תמר. אמר לו, איך אתה מברך? הרי כל המוקדם לארץ, דרך אחת, מוקדם לברכה, איך אתה עושה את זה? אמר לו, מה פתאום? ארץ הפסיק את העניין, דיינו, כתוב בתורה, ארץ חיטה וסעורה, חיטה, סעורה, גפן, תאנה ורימון. אחרי זה, ארץ זה שמן ודבש. שמה צריך לומר כאן ארץ? ארץ אומר לך שהארץ הזה קודם לפני הארץ השני. דיינו, היה הראשון. הראשון, יש לך ארץ ששם דחיתה, זה ראשון לארץ. ואילו בשני, זית ראשון לארץ, לארץ אבל השני. ראשון לארץ השני. לכן, אחרי שברכת מזונות על החיטה, תיקח זית. זית מברכים עליו העץ. לכן זית קודם לגפן. וכן תמר קודם לגפן. למה אתה אומר לגפן? מפני שהתמר זה שני לארץ. ואילו, גפן, זה ענבים, הם שלישי. ארץ חיטה וסעורה גפן. לכן זה לא נכון להקדים את זה. לכן נברך קודם, נברך מזונות. ואחרי זה מברך העץ על, אם יש לו תמר כמובן, או זית, אם יש לו זית, יברך אותו אפילו לפני סעורה, יברך עליו זית, ואחרי זה יברך תמר, אחרי זה יברך אם יש לו, לפי הסדר, אחרי זה יברך על הגפן. לא הכוונה שכל פעם יברך ברכה בפני עצמה, אלא לא, אלא אם יש לפניו פירות, מה שקודם יברך את הברכה הראשונה, פותר בזה את כל פרי העץ. לא שכל אחד יברך ברכה על דבר אחר. נכון, ששם בספר הזה, של ספר חמדת ימים, שם הוא אומר, מכיוון שלא יעשות ברכות לבטלה, לכן כל אחד מהמסובים יברך על פרי מסוים. הראשון יברך על העץ, על הזית. השני יברך על התמר. השלישי יברך על הענבים. וכן על זה הדרך. ודבריו תמוהים. מה פירוש אחד יברך כל אחד? הרי כל אחד יש לו ברכה של דינה קדימה. דינה קדימה לא משתנה בתא שזה ברך על ברכה הזו וזה ברך על זה. כל אחד ואחד יש לו הלכה בפני עצמה. מכיוון שכל הקודם לארץ קודם לברכה, אז זה כבר שייך לכולם. אני עכשיו ברכתי, קודם ברכתי על הזית, ברכתי העץ. השני גם כן צריך לברך על העץ ראשון. לא יכול להגיד, מכיוון שאני ברכתי על הזית, אז הוא יברך על התמר. זה לא נכון, יש פניך שבעת המינים. גם לך שייך את כל ההלכה הזו. לכן אין דבר כזה שכל אחד ואחד יברך ברכה בפני עצמה. יברך על פרי בפני עצמו. ממה נפשך? אם אתה מכוון לצאת ידי חובה בברכה שלי, אז תאכל גם אתה מה שאתה רוצה. אז הנה חיימה, משהו אחר היינו עושים, גם זה לא נכון. אני אברך, בורא פרייץ, יכוון להוציא ידי חובה את כולם, וכל אחד באחד ייקח פרי שהוא שייך לו. זה ייקח זית, זה ייקח תמר, ויוכל לפי הברכה שברכתי. אבל גם זה לא נכון. גם שצריך כל הקודם לארץ וקודם לברכה. לכן הדבר הזה תמוע בעיניי. כך גם רבי חיים פלאצ'י בספרו, מועד לכל חי, העתיק את דברי חמדת ימים, ואומר שכל אחד ואחד מן הבית ייקח פרי אחר כדי לברך עליו. זה תמוע. כל אחד ואחד, הוא לא חייב דין הקדימה, כל אחד ואחד חייב דין הקדימה. לכן לא לברך, אלא לברך כמו שאמרתי. הסדר הוא, תלוי מה שיש על השולחן. קודם מזונות, אחרי זה יברך על העץ, דיינו זית, אם יש לך זית, אחרי זה תמר, אחרי תמר, יש לך תמר, למרות שזה האחרון, אבל זה שני. אחרי זה יברך, אני אומר לך את הסדר, אם יש לך את הפירות האלה, זה הסדר. לא שצריך על כל אחד ואחד לברך. אמרתי, אם לא הברכת על הזיתים, אין לך זיתים, אז תברך על התמר, אין לך את זה, תברך מה שקדום. רגע, אני יודע לדבר. סליחה. אתם רוצים לבלבל או אתם רוצים להתבלבל? תן לי לדבר. זה הסדר שעכשיו אמרתי. אחר כך, שהגעת לענבים, שם תברך. אם אתה רוצה לתברך גפן, אם יש לך יין, אתה רוצה לתברך על הענבים. לכאורה, למה גפן לא קודם? נשמרן לא כן דעתו. יש מחלוקת בין רבנו פרץ ובין שאר הראשונים. כשיש לפניי פירות משבעת המינים, יש לפניי תמר. ויש לפני יין. מה יקדים לפני מה? מה יקדים לפני מה? כותב מרן הבית יוסף, שדעת רוב הראשונים, שקודם מברך על הזית, ועל התמר, ואחרי התמר, עד מברך בורא פרי הגפן. למה? שהגפן זה הרביעי. אז אם הוא הרביעי, אז קודם מברך על התמר, לא על הגפן. אחרי זה הביא דעת רבנו פרץ, שרבנו פרץ עובר, שמכיוון שיש לו ברכה מיוחדת, וגם עושים עליו קידוש, אז יש לו חשיבות גדולה, לכן הוא קודם לשאר הפירות. לכן לפי דעתו צריך לברך קודם גפן. אבל מרן בשולחן ערוך לא הביא את זה. מרן בשולחן ערוך כתב שהתמר קודם לגפן. כך דעתו של מרן. הרמ"א כותב שבורא פרי הגפן קודם, כדעת רבנו פרץ. אבל ההלכה מרן לא פסקה. כמה שאנחנו קיבלנו הוראות מרן, אז ככה ההלכה. ההלכה לא תשתנה. לכן מה שאתם רואים ברחוב שאומרים לך מגע אש, קודם מזונות, אחרי זה גפן ואחרי זה עץ, זה מגע, זה דבק מגע, זה לא מגע. זה לא נכון להלכה, להלכה זה לא נכון. אין דבר כזה, הגפן לא קודם. מה? בחביב, בשבעת המינים, שבעת המינים, אין חביב. חביב אתה שלא משבעת המינים. אבל כשיש לך שבעת המינים, זה אתה צריך לעשות את הסדר. זה מה שאמרתי, מברכותיו של אדם ניקאי ותלמיד חכם. אם היית אתה, אם אתה היית עכשיו הולך אצל הרבנית פרחה, לא היית משבת לך פחותה. למה היית מברך את הגפן לפני, אומרת, אתה עם הארץ. מה? על הענבים, קודם מברך, יש רצו לומר, כמה ששחיינו, אז יש לך כאן חביב. חביב קודם מהשבעת המינים, אז זה לא נכון. גם חביב לא. אלא מה תעשה? תברך העץ, ואחר כך תברך בסוף, שחיינו על הפרי, לפעד, להפך, שיש לך ענבים, אז תברך על העץ, על התמר, ותכוון להוציא ידי חובה גם את הענבים, ואחרי זה תברך שחיינו על הענבים. שמה? לא הולכים, לא הולכים לפי מה שאדם חביב. חביב, בשבעת המינים קודם חביב. חביב, אבל כל הקודם לארץ קודם לברכה. מה הקשר? למה לא? למה לא? יביאו לך ענבים שבאים ממקומות האלה שיש בהם ענבים, ואין לך ענבים, תברך שחיינו, זה פרי חדש. מה, על חוץ לארץ לא מברכים שחיינו? למה לא עובר שחיינו? לא, העונה כאן. העונה כאן. שכל פרי שמתחדש משנה לשנה, שאתה איננו, ואחרי זה אתה רואה אותו מחדש, אין לך כל השנה ענבים. במוכנויות מיוחדות, אבל אצלך אין את זה. בעצים אין את זה. כאן בארץ אין לך ענבים כל השנה. עכשיו, יביאו לך מדרום, יביאו לך ענבים חדשים. למה לא? למה שלא יתברך שחיינו? למה לא? מה קרה? פירות של חוץ לארץ לא מברכים עליהם? למה? שחיינו מברכים רק על הארץ? כל פירות שבאים מחוץ לארץ מברכים שחיינו רק לא מברכים? מה, בחוץ לארץ לא מברכים שחיינו? כל פרי שהוא מתחדש משנה לשנה, מכיוון שהענבים האלה מחודשים, ושם יש ענבים שהם חדשים בשבילנו, אז יברך. לא צריך לארץ ישראל, שחיינו לא קשורה לארץ ישראל. הגמרא לא אומרת, אין דבר כזה, שחיינו לא מברכים רק על פירות של ארץ ישראל. תקנו. טוב, לא ראינו, מעולם לא שמענו ששחיינו מברכים. הרואה פרי חדש ואיך שחיינו, איפה כתוב את זה, צריך ל... שחיינו מברכים על כל דבר שלא אכלו אותו. לא אכלת אותו, בין בארץ ובין חוץ לארץ. בחוץ לארץ לא מברכים שחיינו? מה הקשר של חוץ לארץ לארץ?
חוץ לארץ לא מברכים
שחיינו. טוב, בסדר. בסדר. מחילה, מחילה, מחילה. לא לבלבל אותנו, זה לא נכון מה שאתה אומר. לא. מעשרות זה משהו אחד, ושחיינו זה משהו אחר. לא להוסיף. בסדר. בסדר. טוב. אז זה מתי שהוא נמצא שם. שהוא נמצא שם. אז אם פירות נמצאים כל השנה, אבל פירות שלא נמצאים כל השנה גם שם, יברך. מה הקשר? זה לא קשור בענייננו, שחיינו, זה כל פרי שאדם שמתחדש משנה לשנה, ויש את הפירות האלה, לא כל השנה הם נמצאים, בכל מקום בעולם לא נמצאים כל השנה. אלא מה, התחלופה הזו שבין כאן, בחלק של כדור הארץ, החלק השני של כדור הארץ, זה משתנה. אבל לא בגלל זה, זה נקרא כל השנה. כאן אין אצלנו כל השנה, ואין לך ענבים, שמביאים לך את זה מחוץ לארץ, והם חדשים בשבילך, תברך עליהם, שחיינו, אין נפקא מינה. לגבי אם אדם, עכשיו אדם אכל, אז עכשיו נעשה את הסדר, זה הסדר. אחרי שגמרת ואין לך פירות מארץ ישראל, תברך גם על פירות אחרים. אבל אני מדבר קודם על פירות הברכה הראשונה. אבל אם יש לך מפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, לכן שם אתה מברך קודם פירות שנשתבחה בהם, כפי שאמרתי. לאו דווקא פירות של ארץ ישראל, גם פירות של חוץ לארץ, וכמה שהשתבחה בהם ארץ ישראל, לכן כל הקודם לארץ קודם לברכה. עכשיו לגבי ושאר ברכות שאין בהם של ארץ ישראל, זה הלכות אחרות. זה כל מה שחביב עליו, יברך עליו קודם. כמובן, קודם העץ, אחרי זה האדמה. מעיקר הדין, בט"ו בשבט, אין עניין לברך האדמה. למה? זה לא ראש השנה, זה ראש השנה לאילן, זה לא ראש השנה לאדמה. לאדמה לא שייך לברך. אבל יש נוהגים כדי לברך, להרבות בברכות, אבל זה לא שייך להרבות בברכות. אם רוצה יוכל, למה לא? אבל אין את העניין הזה, עיקר הוא על פירות. והחשוב ביותר, ללמד את ההלכות של דיני ברכות, וגם על מה נקרא עץ, מה נקרא האדמה. ואת הדברים האלה, צריך ללמד אותם. למה? אנשים לא מלמדים אותם, אנשים אוכלים, ולא יודעים עכשיו מה לברך, ואיך לברך, מקדימים, ברכות לבטלה, וכדומה. שם צריך להיזהר מזה, מאוד מהדברים האלה. לכן שם, בדברים האלה, כן צריך להיזהר, כמו שאמרתי. יש נוהגים לומר כל מיני משניות על כל פרי שמביאים, ברכים עליו משנה הזו, אין דבר, זה טוב. למרות שזה כתוב בספר חמדת ימים, ואמרתי, חמדת ימים יש מתנגדים לזה וכדומה, אבל מי יקרא לדין, מה יש בזה? תגיד את זה, תגיד משניות, תגיד לימוד תורה, תגיד זוהר, תגיד למה לא. זה גם כן, אדם אומר על הפירות האלה, מברך עליהם, ואשריו. גם כשאדם מדבר, צריך גם ללמד איך לברך גם כן. כשאדם הולך ומברך וזורק ברכה מפיו, זה דבר חמור. זה הזמן הטוב ביותר בט"ו בשבט, שיש זמן לבוא ולדבר, איך מברכים. הדרך הנכונה לברך, הגאון הרב יהודה צדקה היה רגיל לומר שאת הברכה צריך לחלק לשלושה חלקים. כשאדם מברך אומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. היינו, ברוך אתה השם, לא ברוך אתה השם, לא ברוך אתה, אלא ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני קצת יש לי בעיה בדבר הזה. למה? שאיך אתה מפסיק בין השם לאלוקינו? אתה אומר, ברוך אתה השם, אחרי זה אלוקינו מלך העולם, כאילו שתי שמות. צריך לצמיד השם לאלוקינו. לכן יותר נכון לומר, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לכן נחלק את זה לשלושה חלקים, כמו שאמרנו. ואז באמת תצא ידי חובה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, ברוך הבא כבוד הרב.